טוב, שלום לכולם. אנחנו עסוקים בשיעורים האחרונים בלברר את הקדושה המיוחדת של ארץ ישראל, שהיא קדושת ההכללה. וכמו שהזכרנו כמה פעמים, אמרנו שיש שלושה ממדים של הכללה, לפחות שלושה ממדים עקרוניים: קודש בחול, יחיד וציבור, ואגדה והלכה. עכשיו, אנחנו רוצים היום קצת יותר להבין את היחס בין שלושת אלה. כלומר, כמו שהזכרנו כבר בכמה הזדמנויות, יש שני מקצועות מרכזיים בתורה. מקצוע ההלכה, שהוא בעצם אומר לנו מה לעשות, ומקצוע האגדה, שהוא אומר לנו מה לחשוב ומה לחיות. מקצוע ההלכה כשמו כן הוא, כמו שהזכרנו, הוא מלשון הליכה, אומר המהר"ל, הוא עוסק בפרטים. ולכן כשאנחנו לומדים או מקיימים את ההלכה, אנחנו בעצם הולכים מנקודה לנקודה, ממקום למקום, מזמן לזמן, ממצב למצב, ומשתדלים לנהל את החיים באותו מצב, באותה נקודת זמן, באותו מקום, על פי מה שהקדוש ברוך הוא אומר. ולכן כשאדם מנהל את החיים ההלכתיים, במרכאות, שלו, בנקודת זמן, מצב, סיטואציה מסוימת, הוא מנהל אותה באופן מסוים, ואחר כך שהוא יעבור לנקודה אחרת, הוא ינהל אותה באופן אחר. זה התפקיד של ההלכה, גם בלימוד וגם בקיום. ולכן, לכאורה, כל הלכה עומדת בפני עצמה. היא לא חייבת להיות, דווקא להיות קשורה לחברתה. והמקצוע הזה הוא חשוב מאוד. אין ספק. אבל מקצוע האגדה, אשר כשמו כן הוא, הוא מאגד את הכל, הוא מכליל את הכל. הוא בעצם, הייתי אומר, מחנך אותנו להסתכל על הדברים, להסתכל על התורה, על היהדות, על סדר הופעת הבורא בבריאה, על החיים שלנו וכו'. מלמד אותנו להסתכל לא רק ברמת הפרטים, אלא ברמת הכלל. כלומר, לראות את המקור של הכל, את הסיבה, לראות את המטרה, את התכלית, את המגמה של הכל, את התוצאה, ולראות את הקשר בין החלקים שנראה כלפי חוץ שאין ביניהם קשר. עכשיו, היות ותכונת הקדושה של ארץ ישראל היא תכונת ההכללה, היסוד של תכונת ההכללה הוא שייך למקצוע האגדה. זאת אומרת, מתוך מבט אגדתי על התורה, על העולם, על המציאות, על סדר הופעת הבורא בבריאה, מתוך המבט הזה אנחנו יכולים להשליך שבעצם הקודש לא מתגלה רק בקודש אלא גם בחול, שהקודש מתגלה לא רק ביחיד אלא גם בציבור. זאת אומרת, אם אמרנו שקדושת ארץ ישראל כוללת את תכונת ההכללה, או התכונה של קדושת ארץ ישראל תכונת ההכללה, וזה בא לידי ביטוי בשלושה מעגלים, קודש טבע, יחיד ציבור, הלכה אגדה, אין ספק שהמקור של שלושת אלה זה האגדה וההלכה. המבט האגדתי, הוא יראה את הקודש בטבע, והוא יראה את הקודש גם בחיים לאומיים של עם. בסדר? לכן זה לא מתחיל מהקודש שבטבע, וזה לא מתחיל מהקודש שבציבור, אלא זה מתחיל דווקא מהמקצוע הזה שנקרא האגדה, והרב כאן במאמר הזה, במאמר שנקרא תורת ארץ ישראל, בעצם מברר שהיסוד, אם אפשר לומר, של הופעת הקדושה הארץ ישראלית, הוא נובע והוא חייב להופיע מתוך עולם האגדה. זה בעצם הנושא פה, וזה קשור גם לכל הפסקאות שאנחנו ככה שתים בתוכם בשיעורים האחרונים, אבל ככה הזכרתי גם במהלך השיעורים הקודמים שאנחנו צריכים סוף סוף כבר להגיע לפסקה מספר 8, כי כאן בעצם מתברר היסוד המכליל הזה, היסוד המאגד. לכן, קדושת ארץ ישראל היא מאפשרת להופיע תורה כזאת, שהיא תורה כוללת, שאת התורה הזאת אנחנו לומדים במקצוע האגדה, שממילא יהיו לה השלכות על ההופעה של הקודש בחול וההופעה של הקודש בציבור. אז אם יש לנו שלושה כיוונים, קודש חול, יחיד ציבור, הלכה אגדה, היסוד של שלושתם זה הלכה אגדה. מכוח המבט הזה, זה ישפיע גם על הטבע וישפיע גם על הציבור. בסדר? אז זה בעצם הפסקה שלנו כאן במקור 8, וקצת יותר נברר את הדברים. בואו נראה. בכל דור היינו צריכים, ותוך כדי תנועה אנחנו ככה קצת נדלג ונקפוץ לפסקאות אחרות שחלקן ראינו כבר, ולראות ככה איך הדברים מתאימים ובית גם משלימים את הפרק העקרוני הזה. בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה את תורת ארץ ישראל. ויותר מכל דור, אנו צריכים לזה בדורנו, דור המלא שערות ותהפוכות, דור הנבילה והפריחה, בין הזמן של האורה והאפלה, של הייאוש והביטחה, עכשיו המשפט העקרוני, וכל המוני משפטים הסותרים זה את זה, הצבורים בקרבו ועושים אותו כמרקחה, וכאר געש שלא ידע שלא. בכל דור אנו צריכים לחבב הרבה תורת ארץ ישראל. אז כמובן, החיבוב או החיבה היא תוצאה של ההרגשה הנפשית. ההרגשה הנפשית הזאת היא תוצאה של ההבנה השכלית. מתוך ההבנה השכלית תתייצר הרגשה, ומתוך הרגשה יופיע הקיום, במילים אחרות, שכל, נפש, גוף. שכל הבירור הלימודי, נפש, ההרגשה הפנימית, וההרגשה הפנימית הזאת בגוף מתגלה במעשים ובמציאות. החיבוב, אם אפשר לומר, החיבה, ההרגשה, היא בעצם המחבר בין השכל לבין הגוף. בין הידיעות היבשות העומדות מחוץ לאישיות, לבין הביצוע שלהם במציאות. כלומר, כדי שיהיה חיבור אמיתי בין האינפורמציה לבין הביצוע, זה חייב לעורר את הרגש. כלומר, אם אנחנו לא מבינים ולכן גם לא מרגישים ולכן גם לא פועלים את תורת ארץ ישראל, בעצם המפתח הוא מתחיל כמובן מאי ההבנה, והתוצאה כמובן זה אי הקיום. אבל החיבוב הזה, החיבה הזאת, ההרגשה הזאת, היא הופכת את הדברים מלהיות אובייקטיבי לסובייקטיבי. והתפקיד שלנו, אם אפשר לומר, זה לחבב את תורת ארץ ישראל. כלומר, להגיע למצב שאתה לא מבין רק את החשיבות שלה, אתה חי את החשיבות שלה. ואם אתה חי את החשיבות שלה, אז גם אתה חי אותה בפועל, אתה מגלה את זה, אתה פועל את זה. בסדר? אז בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה. החיבוב הזה, היחס הסובייקטיבי, זה שאנחנו מרגישים את זה, אנחנו שייכים לזה, זה מתוך שאנחנו מכירים את הערך, מכירים את המשמעות, מכירים את החשיבות. כי אם אנחנו יודעים שהעולם שלנו, כמו שהזכרנו הרבה מאוד פעמים בשיעור הזה, הוא מורכב מהמון חלקים, והחלקים האלה נראה כלפי חוץ, שזה על מדי פירודה, אין מקור אחד, אין מטרה אחת, אין קשר בין החלקים. וזה שקר גדול, התפיסה הזאת, שאין מקור אחד, אין מטרה אחת, ואין קשר בין החלקים. לכן על מדי שקרה, אומרת הגמרא, וכולי. אז תורת ארץ ישראל היא הפתרון לזה. תורת ארץ ישראל היא האמת שעומדת כנגד הדבר הזה, כנגד החיסרון הזה, כנגד השקר הזה, כנגד הפירוד הזה. ולכן בכל דור, גם כשהיינו בגלות, זה לאו דווקא הדור הגאולה, או לאו דווקא הדורות שחיים בארץ, גם כשחיינו בחוץ לארץ בגלות, היינו צריכים לחבב הרבה את תורת ארץ ישראל, כי אנחנו מבינים בעצם מה המהות שלה, מה התוכן שלה. במילים פשוטות, התורה הזאת היא תורה שכוללת את כל החלקים, מסדרת את היחס הנכון ביניהם, מבינה מה המקור של הכל ומה המטרה של הכל. ולא תורה, להבדיל מזה, תורה של פרטים פרטים, כמו שאומר הנביא, צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זהר שם, זהר שם. לא, אלא תורה הרמונית, אורגנית, כוללת. כוללת מבחינת מקור, מטרה ויחס וכו'. אז בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה את תורת ארץ ישראל. ואם אתה רואה דור שלא מחבב את תורת ארץ ישראל, זה מראה שהוא בכלל לא מבין מה זה תורת ארץ ישראל. זה מראה שהוא לא קולט, הוא לא מודע שבעצם האלוהים מתגלה בהכל. והוא מתגלה בהכל, אז לא יכול להיות שבחלקים מסוימים הוא לא יתגלה. לכן בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה תורת ארץ ישראל, רק שנייה אחת אם אפשר. ויותר מכל דור, בדור, כלומר ככל, הרעיון העקרוני האמיתי הזה הוא רעיון נכון לכל הדורות, בכל המצבים, ולכן זה היה אמור לעורר אצלנו חיבה גדולה והרגשה גדולה ואהבה גדולה והזדהות גדולה וכמיהה גדולה והשתוקקות גדולה לתורה הזאת, לרעיונות האלה ולהופעה שלה במציאות. יפה. קל וחומר בן משה קל וחומר, בדור גאולה, שבו אנחנו נפגשים במציאות בפועל עם כל כך הרבה חלקים, שנראה לכאורה לא רק שאין ביניהם קשר, אלא שהרבה פעמים הם מנוגדים אחד לשני. והתורה הזאת, הגישה הזאת, ההופעה האלוהית הזאת, זה הפתרון היחיד, כי זה המזון היחידי, כי זה האמת. ויותר מכל דור אנו צריכים לזה בדורנו דור המלא שערות ותהפוכות. כל פעם שערה חדשה, כל פעם משהו אחר מתהפך, אתמול זה היה א', היום זה ההפך מאלף. רגע, אז מה קורה פה? אז מי צודק? איפה האמת נמצאת? וכו'. לכן יותר מכל דור אנו צריכים לזה בדורנו דור המלא שערות ותהפוכות. הרב אומר כאן כמה דוגמאות של ניגודיות או אפילו של שונות או אפילו ניגודיות והופכיות. דור הנבילה והפריחה. מצד אחד הנבילה של הגלות והפריחה של הגאולה עם כל ההשלכות התרבותיות, הרוחניות, המעשיות וכו'. אפשר להגיד שדור אחד, הדור הזה מצד אחד יש איזה נבילה כלפי חוץ בשלב הראשון של הממד הרוחני. אבל יש איזו פריחה של המד הלאומי וכו'. בין הזמן של ההורה והאפלה, של היאוש והביטחה, ולא משנה, אפשר להמשיך את המשפט הזה בעוד הרבה דוגמאות, וכל המוני משפטים, כן? משפט זה תמיד משפט וחשבון, כן? דין. כל המוני ממדים שכל אחד יש לו את המשפט שלו, את הגדר שלו, את הדין שלו, את ההופעה שלו. וכל המוני משפטים הסותרים זה את זה כלפי חוץ, הצבורים בקרבו, שנמצאים בעומק הנפש הישראלית, ועושים אותו כמרקחה, וכאר געש שלא ידע שלו. באמת זה מצב קשה מאוד. אני תמיד אומר כדוגמה, אני רוצה לתת רגע דוגמה שטחית קצת לעיקרון הזה. בסדר? תחשבו רגע, ומה זה תחשבו? יכול להיות שחלק מהיושבים פה עברו את זה על בשרם, בסדר? אחד גדל ברקע, נקרא לו לא דתי, לא תורני. הוא לא יודע מה זה אלוהים, מה זה תורה, מה זה יהדות, אין לו מושג. בסדר? הגיע, התחיל מה שנקרא להתקרב. הגיע לאיזשהו בית מדרש, יכול להיות מכון מאיר, יכול להיות מקום אחר, לא משנה, שמע תוכנית ברדיו, לא משנה מה. בסדר? יפה. תחשבו מה האדם הזה חושב, ואיך הוא מרגיש, אחרי שבוע שהוא התחיל ללמוד תורה, והוא שומע כל מיני דברים ביחס לכל מיני נושאים, כולל הפכים. הוא נכנס שיעור אחד, אומר לו, תשמע, צניעות, הכי חשוב. שיעור שני אומר לו, שבת. רגע, גלגול נשמות. עולם הבא, יישוב ארץ ישראל, שמירת ההלכה. מה קורה עם אדם כזה? משתגע. מאיפה זה מתחיל, לאן זה הולך, מה עכשיו חשוב, מה מחרתיים חשוב. אין לו מושג. ממש כמו איזה מטוטלת שהוא לא יודע לארגן לעצמו את החלקים. ותורת ארץ ישראל, התורה השלמה שלנו, התורה האמיתית שלנו, היא תורה שכוללת את הכל. ולאט לאט בלימוד נכון, היא מארגנת את החלקים נכון. מה כל חלק, איפה הוא ממוקם באופן יחסי לחלקים אחרים, איך אתה בונה תמונה וכו'. הנקודה הזאת היא קריטית. והדור שלנו, שהוא מלא כל כך הרבה ניגודיות, למשל, כמו הדוגמאות שהזכרנו מקודם, קודש וחול, יחיד ציבור, תורה ומדע, עולם הזה עולם הבא, ישראל והעמי, שכל ורגש, אפשר באמת להמשיך את זה הרבה, איך אנחנו בונים בתוכנו את האורגן הזה כדבר אחד. זה קשה מאוד. ותורת ארץ ישראל, זאת התכונה שלה. כי ארץ ישראל, זאת התכונה שלה. היות וארץ ישראל יש בה קדושה של הכללה, אז התורה האמורה להופיע מתוך ארץ ישראל שעם ישראל בארצו, היא תורה של הכללה. ומתוך הלימוד השכלי של התורה הזו, נוכל לגשת נכון אל הטבע, נוכל לגשת נכון אל הציבור. נקודה מאוד מאוד יסודית פה. לכן לדור הזה, כן, ברק, רצית משהו. תראה, הזכרנו כבר בכמה הזדמנויות, שנכון שתורת ארץ ישראל באופן כללי, כלומר לכלל החברה, ובאופן מעשי, כלומר המימוש במציאות, היא לא מתאימה לתקופת הגלות, ועד רבה היא מסוכנת לתקופת הגלות, כמו שראינו באותה פסקה בעניה, שדווקא ההפרדה בין קודש לחול היא זאת שתציל אותנו בגלות, נכון? אבל מצד שני, תמיד יש איזשהו גרעין בעם ישראל, אני אשתמש בביטוי ש... הרב משתמש בו בהרבה מקומות, השרידים אשר השם קורא אותם, בסדר? איזה מין תמצית של, נקרא את זה הנציגות הרוחנית של עם ישראל גם בגלות, שהיא יונקת ושייכת לתורה הכוללת הזאת. אז נכון להיות שזה, אז נכון שזה מתגלה בחיי יחידים ולא בחיי עם, נכון מאוד שזה מתגלה בחיי יחידים ברמות מסוימות ולא ברמה כוללת, כמו שאנחנו מדברים עליה פה, אבל התמצית הגרעינית הזאת נמצאת. היסוד הזה קיים. וזה היחס לכל התורה שנכתבה בחוץ לארץ. החל מהתלמוד הבבלי, החל מתקופת התנאים, ועד הדורות האחרונים שלנו. של אותם קדושים וצדיקים במהלך הדורות, שוודאי ינקו מהתורה הארץ ישראלית הזאת, אף על פי שהמציאות בפועל היא הייתה אחרת. נכון. אני באמת חושב, תחשבו רגע היום. כל אחד מאיתנו יחשוב עכשיו על שני אנשים שהוא מכיר, שהם נקראים לא דתי, חילוני. בסדר? והוא חושב בנפשו, אם הם היו פוגשים, כלומר, או א', מה מפריע להם? לחזור בתשובה, ככותרת של עיתון. וב', אם הם היו פוגשים תורה, שנותנת להם מענה לכל ממדי החיים, ויוצרת יחס נכון בין הממדים האלה, ולא יוצרת הבדלות והפרדות וחציצות, אלא כן מסוגלת להכליל את הכל ביחסים הנכונים, כמובן, בדיוקים הנכונים, בגבולות הנכונים? יש מישהו שלא היה רץ לתורה כזאת? כן? מה, בגלל כל מיני סטריאוטיפים? דעות קדומות? אלא? אתה אומר משהו אחר, אתה אומר, תשמע, זה דבר גדול, זה מורכב, זה רציני הסיפור. בסדר? אתה צודק. אבל אני מדבר על אנשים שמוכנים להיפתח לדברים אמיתיים, נגיד את זה ככה.
אין סיכוי שלא.
אין סיכוי שלא. אין סיכוי שלא, אלה המילים, דניאל, אתה צודק. אין סיכוי שלא. למה? כי זה אמת. כי זה נוגע בכל ממדי החיים, בכל תחומי החיים. זה לא איזה תורה נקודתית שעוסקת רק במטבח שלך. אבל עוסקת בדעות הפוליטיות שלך. וכדומה, או להפך, כן? כן. לא, אבל אני אדבר ברמה העקרונית. בסדר, זה נקודות פרטיות. אני אדבר ברמה העקרונית. אני אתן לך דוגמה הפוכה, כן? אני רוצה לספר לכם דוגמה. לפני כמה שנים, הוזמנתי להר חוצבים כאן בירושלים, לתת איזשהו שיעור, זה היה לפני יום הכיפורים, כמדומני, לקבוצת אנשים שעוסקים במחקר ופיתוח, אני חושב, אולי אני טועה, של אנרגיה סולארית. בסדר. ביקשו, הסתדר עם לוח הזמנים, בסדר, הלכתי. עכשיו, אני באופן תמים לגמרי, וחיובי לגמרי, אמרתי, מה אני הולך לדבר עם החבורה הזאת? אנשים רציניים, גברים נשים, דתיים שאינם דתיים, מה אני הולך לדבר איתם? זה יום כיפור. בסדר, אז חשבתי א' ב' ג', הגעתי למסקנה, אני הולך לדבר איתם על שגם מה שהם עושים, שזה פיתוח העולם ברמה המעשית שלו, נקרא זה טכנולוגיה, זה גם חלק מהופעת התורה. כלומר, תדעו לכם שאתם לא בחוץ, אתם בפנים. כלומר, כשאתם תגיעו ביום הכיפורים לבית הכנסת, אל תרגישו זרים, כי גם מה שאתם עושים פה, זה חלק מהופעת תורה. והכנתי דף מקורות מסודר, שיטתי, מובנה, ובאתי, מה זה עם לב פתוח ואוהב וחיובי לגמרי? ואני מדבר בתוך התמימות שלי, ככה עם איזה, קם אחד, אומר לי, תשמע, מה שאתה אומר זה מאוד מפחיד אותי. אמרתי לו, למה זה מפחיד אותך? אומר לי, כי אני מעדיף שתשאיר את האלוהים שלך בבית הכנסת ובבית המדרש אצל הדתיים. תעשה לי טובה, אל תביא לי אותו פה לאחות שלי. תשאיר אותו שם. פתאום נפל לי הסימון. זה מה שדניאל אומר, זה מה שאתה אומר. כן, אמרתי, הפוך על הפוך. אני בא מהמקום שהתורה היא כוללת. אם התורה היא כוללת, אז כל דבר יש בו צדדים חיוביים. ודאי כמו פיתוח העולם ברמה המדעית, זה בחינת פרובו. אל תשאיר את העולם אחריך, כמו שקיבלת לפניך. תעשה דברים טובים בעולם. תפתח אותו גם ברמה החומרית שלו. ופתאום בא יהודי אומר לי, תשמע, תשאיר את אלוהים שלך בבית הכנסת. טוב, יצאתי מזה באיזושהי צורה. דרך אגב, היו גם כאלה שהתנגדו. כן, היו כאלה שהיו דווקא איתי בקואליציה. כן, וואה, איזה יופי, מה אתה רוצה? בסדר גמור. וכו'. אבל אז קלטתי מה שאתם אומרים. יש איזו התנגדות בסיסית שהיא נובעת הרבה פעמים מדעות קדומות וסטריאוטיפיות וכו', שהיא לא באמת מוכנה להיפתח לזה. אבל אנחנו עכשיו מדברים ברמת התיאוריה. ברמת התיאוריה, אם אדם, למשל בדוגמה שהזכרנו עכשיו, אם הוא מבין שכשהתורה אומרת פרו ורבו זה לא רק להביא ילדים לעולם, אלא פרו ורבו זה לפתח את העולם, להשאיר אותו יותר טוב אחריך מאשר קיבלת אותו לפניך, בין מבחינה איכותית, פרו, פרי, בין מבחינה כמותית, רבו הרבה, מישהו יכול להתנגד לדבר הזה? מה, אדם בא לעולם כדי לאכול רק גרעיני אבטיח? אדם בא לעולם כדי להשאיר עולם יותר טוב ממה שהוא קיבל. לא פשוט? פשוט. לא יודע, לי זה נראה פשוט, א' ב'. כל אדם בר דעת, כל אדם בעל מוסר, בעל נפש, הוא שמח להיות שותף ובינן העולם. נראה לי דברים פשוטים. טוב, בואו נחזור אלינו. לכן ברמה העקרונית אנחנו מתכוונים כך. לכן לדור הזה, שהוא דור שמלא הפכים, ומלא מפגשים עם כוחות מנוגדים, משפטים סותרים. לא, לדור הזה בעיקר, בכל דור ודור, אבל לדור הזה קל וחומר, לא אנו צריכים לתת סם חיים דווקא מתורת ארץ ישראל, שהיא התורה הכוללת. כל אחד מהיושבים פה, אני בטוח בזה, אם נעשה עכשיו הפסקה בשיעור ונשאל אחד אחד, מה הדבר שהכי תפס אותו, הכי תופס אותו והכי יתפוס אותו במכון מאיר, אין לי ספק שזה הדבר. כן או לא? כן, זה. לפחות מישהו איתי. זה הדבר שלא מוציאים לא שום דבר, אבל הרבה מאוד דברים לא מוציאים מחוץ לכולל הזה שנקרא תורה. כמובן, מדרגות ויחסי כוחות והמינונים, בסדר, אבל בתצה, בתצלום אוויר, במבט הכולל, במבט העל, הכל נכנס תחת המסגרת שנקרא תורה. כי באמת זה ככה. כי באמת הבורא בבריאה, האומן באומנות, באמת, הנה חינמי. מדרגות מדרגות וגילוי האומן באומנות, בסדר. אבל לפני חילוקי המדרגות, קודם כל יש כאן איזה הכללה. כן או לא אומרי? מה? לא, לגמרי, זה באמת ככה. אולי לא הגדרנו לעצמנו את זה אף פעם ככה, אבל זה באמת ככה. כן, דניאל, ידידנו. גם אתה ידידנו, דניאל.
האם הכלליות הזאת היא סוג של להסתכל, לחפש את האמת בשקר?
כן. כן, לחפש את האמת בשקר, לחפש את הטוב ברע, לחפש את האלוהי בטבעי, וזה לא חיפוש מיותר, זה נמצא שם. כי האלוהי נמצא בכל מקום.
וזה לא יכול לקרות בחוץ לארץ?
לא. בחוץ לארץ זה שם חילוק בין טוב לרע. חילוק בין אמת לשקר. חילוק בין קודש לחול.
אפשר להדביר את זה?
לא, זה תכונה. זה טבע. שנייה, שנייה אחת. זה תכונה. זה תכונה של מקום, זה טבע של מקום. כמו שיש אישיות לבן אדם, יש אישיות למקום. כמו שאמרנו, אישיות של אדם, אישיות של אדמה.
המעשים של אדם...
המעשים לא יכולים לשנות, זה לא מתחיל מהמעשים. התנפלנו על זה באיזה שיעור, מתי זה היה? יום שלישי, שלא ויתרנו על זה. שזה לא מתחיל מהאדם, מהבחירה של האדם.
אם אדם עובד בחברת סלולרית בחוץ לארץ,
כן.
אתה לא יכול לתת לו שיעור אותו שיעור שם?
זה לא שיעור, זה בדיוק, שם זה אחד ליד השני. יש שלוש אפשרויות בחיים זוגיים. אפשרות ראשונה זה לא לחיות ביחד. כל אחד בעולם שלו. אפשרות שנייה, יש איזה סוג של יחס, אבל זה אחד ליד השני. מה שנקרא, כך ותן. אפשרות שלישית זה התמזגות. זה אנחנו אחד. כמובן עם החילוקים, עם ההבדלים, ואתם הדבקים, דבק באשתו וכו'. אז יש זוגיות שהיא בעצם לא זוגיות. אלא כל אחד באוטונומיה שלו, אף אחד לא מעניין את השני, אף אחד כלום. יפה, זה לא זוגיות. זה חיים ביחד בבית, כל אחד לוקח לעצמו משימות, מחלקים את המשימות, זה אחרי זה, זה אחרי זה, נגמור. יפה. אפשרות שנייה, לא. יש איזה יחס, יש איזה כך ותן, יש איזה מסע ומתן, יש איזה דו-שיח, יש איזה השפעות כאלה ואחרות, אבל זה עדיין אחד לשני. ויש מדרגה שלישית של זוגיות, שהיא המדרגה שצריכה להיבנות בשנים הראשונות של הזוגיות, שהיא איך בונים את האחד עוד לפני השניים. כי בעולם הנשמות היינו אחד. אותו דבר פה. התורה בארץ ישראל, אני אגיד את זה בצורה קצת רוחנית, בסדר? כרעיון, כרעיון. בחוץ לארץ אתה יכול לעבוד משמונה עד שתיים ואחרי זה יש דף יומי משתיים עד שלוש ואחרי זה עובדים משלוש עד שש ואז הולכים הביתה. אבל התורה היא ליד העבודה. בארץ ישראל התורה מתגלה בעבודה. זה גילוי מסוים של מדרגת תורה. זה לא כדי שלא יהיה ביטול תורה. כן, פעם הייתי באיזושהי סיטואציה. היה לא בדיוק אווירה של, אווירה נגיד חיובית. טוב, הייתי, נאלצתי להישאר שם איזשהו פרק זמן, ואז בסוף אמרו לי, כבודו יגיד דבר תורה. כדי שלא יהיה זבחי מתים, כן? כלומר, הכל הוללות, ורק תגיד איזה דבר תורה, כדי שהמשקולת פה יהיה בה, זה משהו יותר מאוזן. טוב, הגבתי מה שהגבתי. סיפור שני, הפוך מזה, שזכינו להיות שותפים להקמת יישוב, אז היינו... ויש לי תקופה אחראים על שבתות הקליטה ביישוב. כאחד שהיה אחראי על שבת הקליטה ביישוב, אני הייתי אחראי ליצור קשר עם הרבנים, שהיו באים לשבת עיון, ועל פי זה, בעקבות הרבנים היו באים כמה משפחות, לראות היישוב, להתעניין, ובאמת כל שבת כזאת הולידה לפחות משפחה אחת שהצטרפה. יפה. אז ככה כמשפחה צעירה, זכינו לארח הרבה רבנים, כולל הרב ביגון, דרך אגב, שלא הכרתי אותו אז, אצלנו בבית סעודת ליל שבת. אין זוג צעיר, כי מדומני בלי ילדים, אולי ילד אחד, לא זוכר. אחת השבתות הגיע הרב צוקרמן. יושע צוקרמן. טוב, קרצינו בקרבן. בסוף הסעודה אני אומר לרב, אולי הרב יגיד איזה דבר תורה? הוא אומר לי, וכל הסעודה לא היה דבר תורה? התעקש לא להגיד דבר תורה. עכשיו, לא שלא צריך להגיד דבר תורה, אבל זה שיחת תלמיד חכם צריכה לימוד. שיחתן של בני ארץ ישראל תורה. תורה זה לא על יד. תורה זה החיים. אז אם תלמיד חכם הוא תלמיד חכם אמיתי, אז גם, אז א' ודאי שהיו דברי תורה כפשוטו, במהלך הסעודה, ובית, גם השיחות חולין שלו, מה זה סתם? זה נובע מאיזה נפש תורנית, זה נובע מאיזושהי מגמה תורנית, זה מגמה אלוהית. זאת אמירה עקרונית חינוכית. אני לא אומר שלא צריך עכשיו להגיד דבר תורה בסוף סעודה, לא אמרתי את זה. צריך להקפיד על זה, וזה חשוב, גם מבחינה חינוכית לילדים, זה חשוב. אבל צריך להבין שלא יכול להיות שדבר התורה יהיה ליד הסעודה. הסעודה זה הדבר תורה, צד האמת. ואת זה יהודי מאוסטרליה לא יכול להבין. כלומר, יהודי בארץ ישראל, מאוסטרליה, שעלה מאוסטרליה, יכול להבין, יכול לחיות. אבל יהודי שחי באוסטרליה לא יכול להבין. זה לא להבין, זה לחיות. אז אתה לוקח אותי לפינות. זה לא מתאים לקדושה שחוץ לארץ. לא מבין בנושאים. אז זה למדנו כבר באורות, ראינו את זה. שאם זה סיבה מוכרחת, או אונס, מה שאתם אומרים, אז השפע האלוהי של ארץ ישראל חל עליו. כלומר, במטוס הוא לוקח איתו את האוויר של ירושלים. בסדר. מה? אונס זה שהרדימו אותך ולקחו אותך בכוח. אונס זה אונס של איזה צורך או הכרח מסוגים כאלה ואחרים. וכול. ברור. סוג של אונס, ברור. ברור שלא, לכן אמרתי מקודם, ברור שלא, חזה שלא. תנאינו ואמוראינו וגאוננו, מה פתאום, ודאי שלא. מה? טוב, עכשיו, יש עוד דיון מתי הגיע הזמן לעלות. בבל היובו ושם יהיו עד יום פוקדי אותם. כלומר, יש תקופה היסטורית שצריך להישאר בגלות, מסיבות כאלה ואחרות. בסדר, סיבות חשובות, סיבות רוחניות. כן? ואז אסור לעלות לפני כן, עד יום פוקדי אותם. בבל היבו ושם היו, עד יום פוקדי אותם. אין היה שבת בית בהתחלה. פסקה בית. אין היה שבת בית, הפסקה השנייה. טוב, אפשר להתקדם? אנחנו בפתיחה של המאמר הזה, בואו נתקדם רגע. כן. אני נכנע, מה אני אעשה?
חכם בחוץ לארץ, יכול
לבנות תורה? יכול. האם זו אותה מדרגה? האם זו אותה מדרגה? לא בטוח. א', הוא צריך להיות מחובר לגמרי. זה מה שלנו באורות, שההשתוקקות, נכון? זה אפילו בדף שלנו, פסקה 6. תסתכלו רגע. אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ. מסור ונאמן, הכוונה שאחרי שהוא לומד את האינפורמציה, הוא חי את זה, הוא נאמן לזה, הוא מסור לזה. הוא נפעל על ידי זה, זה פועל עליו, זה חלק מהחיים שלו, חלק מהעצמיות שלו. אז כרגע זה לא הידיעה מצד עצמה, אלא הנאמנות שלי לידיעה, כמה אני חי את הידיעה. אז אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו, בחוץ לארץ, כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. הופעות הקודש זה עוד לפני הנאמנות. הופעות הקודש, החל מלימוד תורה או מצוות, לימוד תורה, רוח הקודש, נבואה וכו'. הופעות הקודש באיזו מדרגה שאין נקיות, אין בארץ ישראל לפי הערך, לפי הערך הנכון והמתוקן שלהם, ובחוץ לארץ מעורבות הן בסיגים וקליפות מרובים. זה עובדתית. אז קודם כל, הופעות הקודש, ב' הנאמנות להופעות הקודש האלה. אמנם, עכשיו התשובה לירון, לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדקחים. וכולי. עכשיו, הקישור והתשוקה זה יכול להיות שהוא חי בחוץ לארץ ומשתוקק לארץ ישראל, ויכול להיות שהוא חי בארץ ישראל ומשתוקק לארץ ישראל. כמו שאמרנו, יש ארבעה מצבים. איפה אתה חי ולמה אתה משתוקק? חי בארץ, משתוקק לארץ, חי בארץ, משתוקק לחוץ לארץ, חי בחוץ לארץ, משתוקק לארץ, חי בחוץ לארץ, משתוקק לחוץ לארץ. רבותיי, אתם רוצים להזדעזע יותר? בטוח? כשדוד המלך מגורש, ולא ניכנס עכשיו לגבולות הארץ, כי זה סוגיה, בסדר שהוא הגיע לארץ פלישתים. אז הגמרא בכתובות אומרת, עוד נראה את כל זה, שכי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים. כלומר, אומר דוד המלך, אם אני עכשיו עולה לזה בארץ ישראל, אני כאילו עובד עבודה זרה. לאמור לכבוד אלוהים אחרים. אין לי יראת שמיים. לא מסוגל. טוב, אני צריך, כדי שהלב שלך יעמוד בזה, אין היה ברכות א', כמדומן. יכול להיות שאני לוקח את זה עכשיו קצת יותר רחוק, אבל כדי להבין את העיקרון. בסדר? מה דיברנו כאן? דיברנו כאן על הופעות הקודש מצד עצמם, ודיברנו על הנאמנות שלי להופעות האלה. כלומר, לא רק לדעת, לא רק להשכיל אינפורמציה, אלא להיות חי את האינפורמציה הזאת. נכון? יש הבדל בין חוכמה, תכף נראה, לבין יראת שמיים. חוכמה, תכף אני אקריא, זה מידע, לא מדויק, ויראת שמיים זה כמה אני חי את המידע הזה. אין היה ברכות א', אין? אז אולי אפשר להביא. סליחה. לא. זה לגבי מה שאומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אמר רבי חנינא, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אין לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא אוצר של יראת שמיים בלבד. יש? גמרא ברכות למד ג', תודה רבה. חבר'ה, אנחנו מצפים, אני מצפה בסוף השנה שמישהו ייתן לי חוברת עם כל הנספחים של השיעור הזה. כלומר, לא רק ציטוטי מקורות, אלא צילומים. קונטרס, נספח. כן, הנה נפתח. אין היה ברכות א', קודם כל זה גמרא ברכות למד ג', ב', זה אין היה ברכות א', עמוד 162, פסקה קוף ח'. אני מודה שאני הולך לקחת את זה יותר מדי לקצה, אבל כדי להזדעזע קצת, כדי שהלב של דניאל יעמוד במצבי לחץ. כי זה נכון. כי זה נכון. תכף אני אתן לך לספר לך דוגמה מזעזעת, כמה זה נכון. לא כולם, אבל נכון. 162, פסקה קוף ח'. אמר רבי חנינא משום רבי שמעון בר יוחאי, אין לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא אוצר של יראת שמיים, שנאמר יראת השם היא אוצרו. טוב, אומר הרב, תראו, יש שישכיל האדם בהשכלות אמיתיות. אדם לומד חוכמה, כרגע עוד לפני תורה, זה נכון גם תורה, תכף נראה. אדם לומד חוכמה, הוא משתכנע, הוא קודם כל לומד ברוחב, אחרי זה הוא לומד בעומק, והוא כיוון לאמת. כיוון לאמת בין מצד ההכללה הכוללת הרחבה, בין מצד הדיוק בעומק שלה. בסדר? פילוסוף, דייק בחוכמה. כלומר, בפקולטה לדיוק הוא יקבל 100. מבחינת הרוחב הכולל, מבחינת העומק הפנימי. אז יש שישכיל האדם בהשכלות אמיתיות. כלומר, אם ניקח את זה למעבדה, האם יש כאן שכל אמיתי, התשובה תהיה כן. כן, ציון 100. יש שישכיל האדם בהשכלות אמיתיות. אבל ישתדל לציירן, הוא יצייר לעצמו את זה, לפי מה שהן עומדות מחוץ לנפש. כלומר, לא תהיה שום השפעה של השכל המדויק, הצרוף, הצלול הזה, לנפש שלו, לחיים שלו. יכול להיות, פילוסוף, הוא יודע ידיעות. יותר נכון, משכיל השכלות. לא רוצה, לא מודע שצריך לרצות, לא משנה כרגע. אבל נגיד, לא רוצה. ישתדל לציירן לפי מה שהן עומדות מחוץ לנפש. זה קשה, כמו שאמר, ששמענו מקודם. למה להשתנות? זה קשה להשתנות, אז אני מסתפק בהכרות שכליות מדויקות. ובזה, אומר הרב, זה שההשכלות האלה הן אמיתיות מצד עצמן, אבל הן לא חלחלו עשו בנפש. ובזה עוד לא יבוא לתכלית העומק של ההכרה האמיתית. הבעיה של האדם הזה, זה לא שחסר השלב השני. כלומר, מבחינת ההשכלה האמיתית, הוא 100%, קיבל ציון 100 מקסימום. מצד החלחול שלה בנפש, בחיים, ההופעה בחיים, זה נכשל. לא. אלא אם אתה לומד באמת את הדבר כפי שהוא, ואתה מדייק אותו עד הסוף, והדבר שאתה לומד, נגיד, הגעת למסקנה שיש לו משמעויות והוא חשוב, אז אם יש לו משמעויות והוא חשוב, לא יכול להיות שאתה תעצור בלא לגלות את המשמעויות האלה בחיים. כי אם אתה לא מגלה את המשמעות שלו בחיים, זה מגלה שלא הבנת את המשמעות שלו עד הסוף. כי אם היית מגלה את המשמעות עד הסוף, היית פועל את זה בחיים, בואו ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, קיצונית, שהיא דוגמה מצוינת. כל אחד מאיתנו, אם הוא נורמלי, מבין לגמרי עד הסוף שלמדורת אש לא קופצים. גם אם מישהו יבטיח לי 200 מיליארד שקל, אם אני קופץ לאש ונשאר שם רק דקה. מישהו יקפוץ? לא. למה לא? כי הידיעה השכלית היא כל כך ברורה שהמשמעות של הידיעה הזאת, היא מכריחה אותי בפועל לא לקפוץ לאש. אבל אם אני אקפוץ לאש, זה מראה שאין לי בעיה רק בזה שהיא לא מתגלה בחיים. יש לי בעיה בחוסר הבנת המשמעות של הידיעה. אז זה מראה שלא השכלתי את ההשכלות האמיתיות. כלומר, בקיצור, אם ההשכלה השכלית היא לא מחלחלת בנפש עד כדי כך שאני חי את זה, זה מראה שיש לי בעיה גם בהשכלה. כי לא הבנתי את המשמעות של השכל הזה. זה מה שכאן הרב אומר. יש שישכיל האדם בהשכלות אמיתיות וישתדל לצערן לפי מה שנומדות מחוץ לנפש. ובזה עוד לא יבוא לתכלית העומק של ההכרה האמיתית. מפני שאין האדם מוכשר לדעת כל נשגב, כי אם כפי הערך שהדבר מצויר ביחוסו לנפשו. הכרת שכל באמת זה לא דוקטורט באוניברסיטה, זה כמה אני חי את זה. כי אם אני מבין את המשמעות עד הסוף, זה אמור לפעול עליי. אני לא פועל עליי, זה מראה שאני לא מבין את המשמעות עד הסוף, זה מראה שיש לי בעיה בהבנה. רגע, שנייה. ובזה עוד לא יבוא לתכלית העומק של ההכרה האמיתית, מפני שאין האדם מוכשר לדעת כל נשגב, כי אם כפי איך שהדבר מצויר ביחוסו לנפשו, ועל כן, המשכילים בהשגה האלוהית, עכשיו אם אנחנו עולים לקומת הבנת התורה, זה נכון לכל חוכמה, השכלות אמיתיות. עכשיו, השכלות אלוהיות, פילוסופי. ועל כן, המשכילים בהשגה האלוהית, והם קובעים את נקודת השקפתם מחוץ לנפשם, כלומר, הם, יש להם איזה ידיעות שכליות בדבר האלוהות, אבל זה לא חי בקרבה, הם לא חיים את זה, בהם תגדל מעלת החוכמה על מעלת היראה. זה עומק הדברים, מי שאין יראתו קודמת לחוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת. מה זה אין חוכמתו מתקיימת? אין לו חוכמה בעצם. זה לא רק החוכמה לא מופיעה במציאות. אין לו חוכמה. כי אם הוא היה מבין את החוכמה עד הסוף, היה מבין את החומרה ואת החשיבות של הדברים, לא יכול להיות שלא היה מגלה את זה בחיים. כלומר, החוכמה האובייקטיבית עומדת מחוץ לנפש, נקראת חוכמה. החוכמה הסובייקטיבית המופיעה בחיים, נקראת יראת שמיים. אין יראת השם, היא חוכמה. זה פשט הפסוק, כמו שמסביר הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים. לכן אצל האנשים האלה, ועל כן המשכילים בהשגה אלוהית, והם קובעים את נקודת השקפתם מחוץ לנפשם, בהם תגדל מעלת החוכמה על מעלת היראה. כי היראה תבוא רק בכחת האדם, כשאדם לוקח בכחת האדם את אופן ההנחה, שינוחו המושכלות בנפשו, גם כן לענף מענפי ההכרה האמיתית. בזה מתברר שהוא באמת הבין עד הסוף. וביותו משיג שנקודת האמת תימצא רק ביחסו הפנימי אל כל השגה, ולא רק באינפורמציה היבשה מחוץ לאישיות, אם כן התכלית של כל ההשגות שהיא הדעת את אלוהים, צריכה ודאי להיות נקבעת בתוכו מצד יחסו אליו, וזה יהיה עומק, או יחסו אליה, סליחה, וזה יהיה עומק האמת בהשגה, לא רק עומק האמת בחיים, עומק האמת בהשגה, השכלית, וזהו שאין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, עומק ההשגה באמיתת השם אינה כי מוצר של יראת שמיים בלבד. ביותו מבקש את האמת בנפשו הפנימית, ישיגנה. אבל אם הוא רוצה רק אמת כדי לעשות את הדוקטורט, לא ישיגנה. לא ישיגנה את מה? את האמת. יפה. אז אם כן, מה אנחנו רואים? שיש מדרגה של חוכמה, ויש מדרגה של יראת שמיים. מתי אדם מגיע למדרגה של יראת שמיים? כשהוא חי. ואז מה זה מגלה? שהוא גם מבין את החוכמה עד הסוף. מה אומר דוד המלך? כי גרשון היום בהסתפח לאמור, כן, בנחלת השם לאמור, לכבוד אלוהים אחרים. להיות אדם, כן אמרתי שזה קצת עוד יותר לקצה, להיות אדם עובד עבודה זרה, זה להיות אדם לא ירא שמיים. וכשהכוזרי למשל מדבר, אפשר רגע כוזרי? כשהכוזרי מדבר על זה שהידיעות השכליות לא הביאו את היהודים מחוץ לארץ, כבר בימי בית שני, תודה, לעלות לארץ ישראל, על זה הוא מדבר, שהייתה כאן איזושהי השגה שכלית, זה לא הופיע בפועל במציאות, זה מראה שגם לא הייתה השגה שכלית. צפצוף הזרזיר והטוקי, כידוע לכולן. הנה, נפתח לי בדיוק, מה אני אעשה? נפתח, סמך דלת. מאמר שני, פסקה כף דלת, עמוד סמך גימל, סמך דלת. אכן, מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. למה לא עלו לארץ ישראל? אולי לפני כן פסקה כף ב', פסקה כף גימל, סליחה, אם כן, אומר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, כאן הרי הכוזרי הוא כבר יהודי, הוא התגייר כבר בתחילת מאמר שני. אם כן, הלא עובר אתה על מצווה המחויבת לפי תורתך, אם אינך עולה אל המקום ההוא, ואינך עושה הוא בית חייך ומותיך. אתה עובר על תורתך, על מצווה המחויבת תורתך. עכשיו, מה זה מצווה? אין לך יראת שמיים בעצם. אתה הגעת לאיזושהי השכלה שארץ ישראל זה חשוב, במציאות בפועל אתה לא פועל את זה, אתה נשאר בברוקלין, אז שכל ולא חיים. ובואו נסנגר רק על כל היהודים בחוץ לארץ שיש באמת קשיים וכו', אבל למרות הקשיים האלה, גם אבותינו ואימותינו עברו את הקשיים האלה. אפשר לסנגר על הקשיים, אבל צריך לעשות מעשה. אם כן, על העובר אתה על מצווה מחויבת לפי תורתך, אם אינך, לפי תורתך, אם אינך עולה למקום ההוא ואינך עושה בית חייך ומותיך, אם כי אתה אומר רחם על ציון כי היא בית חיינו, הוא מאמין כי השכינה תשוב לשכון שם. מה עונה רבי יהודה הלוי? אמר החבר, אכן מצאת מקום חרפתי, מלך כוזר. זה המקום היחידי שנאמר מקום חרפתי. אולי יש עוד אחד. סיפרה לי מישהי שהייתה בחוץ לארץ באיזושהי שליחות עם בעלה. נסו, הקפיץ אותה מישהו ממקום למקום, משיעור לשיעור, והיא ראתה ברכב את התיק תלית שלו, שהייתה שם רקמה, המחזיר שכינתו לציון ותחזינה עינינו עם משכחך ירושלים. והיא סיפרה לי, שאלה אותו בעדינות, הלו, איך אתה נוסע כאן בארצות הברית אם אתה, אם על התיק תלית שלך כתוב ותחזינה עינינו? אז הוא אומר לה, לא כל מה שאומרים התפילה צריך להתכוון. צחיקה, סיפור אמיתי. אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. רק שנייה אחת. כי אמנם חטא זה הוא אשר בגללו לא נתקיים היהוד אשר עד אלו על הבית השני. אני מדלג. כי עניין האלוהי עמד לחול עליהם כבראשונה. אילו נענו כולם ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה. אבל רק מקצתם נענו, ורובם החשובים שבהם נשארו בבבל, מסכימים לגלות ולשיעבוד. ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. יש וילה ויש עבודה. וגם קולג'. כן. עכשיו, תראו איזה משפטים. ויתכן כי על זה רמה שלמה באומרו, אני ישנה וליבי ער. קינה את הגלות בשם שינה. ואת התמדת הנבואה בקרבם, באופן גנוז, פנימי, תמציתי, בשם לב ער. ובאומרו כל דודי דופק. כיוון לקריאה אשר יקראם האלוהה לשוב לארץ. אוטוטו פורים אנחנו, הצהרת כורש. המילים שראשי נמלטה להן כינו לשכינה יוצאת מצל קורת המקדש. ומה אנחנו עונים? פשטתי את כותנתי. איך החיל בשינה? האם קרה פעם למישהו שהוא עם פיג'מה במיטה? פיג'מה. פיג'מה במיטה, ופתאום הוא נזכר שהוא לא עשה משהו שהוא היה צריך לעשות? או פתאום משהו דחוף, ועכשיו יש לו אחד משתי אפשרויות. או שהוא קם, או שהוא לא קם. יפה. אם הוא לא קם, מה זה מגלה? שזה לא מספיק חשוב לו. ואם זה חשוב לו מאוד, יקום בריבוע של הריבוע. כן או לא? כן. נעלתי את הדלת בבית. אחת בלילה. לא שמתי לב שאחד הילדים עוד לא הגיע הביתה. נעלתי את הדלת. יפה. פתאום דפיקות. אחד הילדים הגיע, אחד וחצי, יפה. קם או לא קם? קם בטוח, למה אין שישר בחוץ? זה קם. יפה, אבל אם אני במיטה. ופתאום נזכר שלא התפעלתי ערבית. קם או לא קם? קם. מחפש מניין או לא מחפש מניין? לא רק בזופנינג, בזיכרון מוישה. מתפלמים שם ערבית כשעוד התחילו שחר התפר, הכל בסדר. טוב, אז יש מצבי אונס, אני לא אומר, יש מצבים שזה סדרה עדיפויות, אני לא אומר שלא. אבל ברור לכולנו שלדבר חשוב אנחנו קמים. נכון? את הילד לא נשאיר בחוץ לישון כמו הכלב בכניסה מחוץ לדלת. לא. הוא ייכנס הביתה גם אם אני, מהמקלחת אני אצא בשבילו. לבוש כמובן. נכון? אין מצב. שלא. רגע שנייה, קודם כל בוא נפנים את העיקרון הזה. זאת אומרת, כל סיבה חיצונית, תהה אשר תהה, אם אני לא תקוע בממד החוכמה, אלא אני נמצא בממד היראת שמיים, יהיה לי את הכוחות, יהיה לי את המוטיבציה, יהיו לי את הכוחות, לממש את זה במציאות. מה אומר שלמה המלך, מה אמרו אז בבבל, וכנה ליום? פשטתי את כותנתי, איך החיל בשינה, אין לי כוח עכשיו להחליף עוד פעם בגדים, אני כבר עם פיג'מה מתחת לשמיכה, קר בחוץ, יורד גשם. פשטתי את כותנתי, מורה על התעצלם להישמע לקריאה ולשוב לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא דופק בדלת, כל דודי דופק, 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 שיש את הדפיקות של הרב סולובייצ'יק, תראו במאמר כל דודי דופק באיש האמונה. אבל אנחנו פשט התקוטנתי. מה זה פשט התקוטנתי? לא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. הבית והעסק, הווילה והעבודה. ואני חוזר ואומר את זה בשיא הישרות. גם ההורים שלנו, והסבא והסבתא שלנו, והסבא רבא וכולי, כל אחד במשפחה שלו, גם הם היו בחוץ לארץ, בגלות. והיה להם באיזשהו שלב את האומץ, כל אחד בדור שלו, לעזוב את הכל ולבוא לארץ. עם כל המחירים שהיו כלולים בזה. ולאן הם הגיעו בדורות הראשונים לארץ? לאן? למעברות. ומה היו התנאים, מה היה המצב הכלכלי ומחלות. קשה. לסבא ולסבתא שלנו יותר קשה לבוא לארץ מאשר היום לבוא לארץ. כן או לא? היום איך אתה מקבל איזה מגדל בראשון לציון? יש לך בעיה? אתה לא באיזה פחון, באיזה פרדס ליד רחובות. זה לא מצחיק. אז כולנו עברנו את זה. ההורים שלנו, הסבא והסבתא, הדורות הקודמים וכו'. אבל פשט התקוטנתי. אומר הכוזרי, סוף הפסקה, אומר רבי יהודה הלוי, עכשיו, שאין הדבר כן, אין הדברים שאנו אומרים את תפילותינו, השתחוו להר קודשו, השתחוו לאדום רגליו, המחזיר שכינתו לציון וכדומה, כי אם כדיבור התוכי וכצפצוף הזרזיר, כי בלא כוונת הלב אנו אומרים דברים אלה, או דומיהם, כאשר העירות בצדק שר הכוזרי. אז אני לא אומר שכל מי שנמצא בחוץ לארץ לא יראת שמיים. אבל אנחנו כן אומרים שקמים לדלת למען דברים חשובים באמת. גם כשאתה עם פיג'מה מתחת לשמיכה. זה כן. קשה, אה? קשה. אבל זה נכון. אה? נכון. איך הגענו לכל זה? טוב, בואו מתקדמים. יש עוד זמן? להמשיך או לעצור? דניאל, הזדעזעת או בסדר? נרגעת? קטן עליך כבר. אתה חסין אש כבר בשיעור הזה.
הר הגעש שלו.
הר הגעש שלנו כבני אדם. כהר הגעש שלא ידע שלו, לא יודע את שלו. בתוכנו יש הר געש, הרבה כוחות, הרבה זרמים, הרבה תנועות, הרבה צדדים, הרבה חלקים. כל חלק מושך לכיוון אחר ואין לי מושג בכלל. איך אני מסדר את היחס פה? מה קורה פה? בסדר? יש עוד כמה דקות או שנעצור? נעצור. להתראות, שבת שלום, ברוכים תהיו. יום ראשון אנחנו בעזרת השם סוגרים את הפסקה הזאת.